ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש כמה מנהגים בהלכה בקשר לקריאת שניים מקרא ואחד תרגום. לכאורה, לפי הנוסח בגמרא, זה לקרוא פעמיים את המקרא ואחר כך את התרגום. החזון איש במקום אחד התבטא, אני קורא פעם אחת את המקרא ואחר כך אני קורא את התרגום, אז אני מבין את זה יותר טוב, אני קורא פעם שנייה. זאת אומרת, כאילו איזה סנדוויץ' כזה, לא סתם מקרא ומקרא. עשינו דבר כגון זה הבוקר, שניים מקרא של השם ימלוך לעולם ועד, ואחר כך את התרגום שלו. ובא לציון יש קצת שינוי. יש שם המקרא ביחזקאל, ויש תרגום בנתן בגוזיאל צמור לו. על כל פנים, התקנה של חכמים ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, יש כמה אפשרויות. יש כאלה שקוראים שני, שלישי וכדומה. הגר"א נהג לפי פרשיות פתוחות וסתומות, וזה אופייני לגר"א. פרשיות פתוחות וסתומות זוהי חלוקה קדומה כנראה מאז נתינת התורה. כי בגמרא כתוב, השירים בקום חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את התורה בצורה מתודית. נתן לו קטע מסוים, לעיין בזה, לחשוב בזה, ואז נמשיך הלאה. אז הפרשיות פתוחות וסתומות, אלה הן הפרשיות שכך נתינתם ניתנה. זאת אומרת, נתנו קטע, למדת אותו, ואחרי שאתה מבין אותו, אני יכול להמשיך הלאה. אז לכן הפרשיות הפתוחות והסתומות, הם, לשיטת הרמב״ם, הם גם לעיכובה בכתיבת ספר תורה. והשאלה הייתה אם המסורת היא נכונה בזה, ועל זה כתב הרמב״ם שהוא כתב לעצמו ספר תורה, על פי ספר התורה של בן אשר שהיה במצרים, וזה כנראה כתר התורה שהיה בחלב ובנשרב בחלקו בימינו, רכשו אותו, זה סיפור כבר בפני עצמו. על כל פנים, ספרי התורה שלנו בנויים שיש קטעים שנניח אם זה מסתיים באמצע שורה, אז עד סוף השורה לא כותבים שום דבר, וזה מה שנקרא פרשה פתוחה, זאת אומרת, פתוח השורה, ויש מקומות שמשאירים באמצע השורה רווח של 9 אותיות, ואז ממשיכים, וזה נקרא פרשה סתומה. דווקא מיני שפרשה פתוחה היא עניין בפני עצמו, עם זיקה קלושה לפרשה שתבוא אחרי זה, לעומת אם זה באותה שורה, גם בתחביר המודרני שלנו יש נוהגים כאלה, שאז אתה באותה שורה ממשיך אותו דבר, אבל כדי לתת רווח בין דבר לדבר, אתה מרחיק את זה קצת מהדבר הזה.
הפתוחה והסתומה מתייחסת לפרשה...
לא הבנתי.
הפתוחה והסתומה מתייחסת לפרשה הקודמת או הפרשה השנייה? הפתוחה והסתומה, הפתוחה היא...
היא מתייחסת לשני הדברים.
זאת פרשה פתוחה. מתכוונים לפרשה
שמסתיימת, או לפרשה שמתחילה עכשיו? לא, לא, לא. הפרשה הפתוחה, אני מדבר על הפרשה שעכשיו למדתי. מה שקראתי עכשיו, כאן מסתיים העניין. נדמה לי שיש 2 או 3 פרשיות. הרשב"ם בתחילת פרשת ויחי, כולם מכירים את הרש"י ששם כתוב, פרשה זו סתומה היא. מה סתומה? מי סתומה? באותה שורה מתחילה פרשת ויחי בהבדל של אות אחת. אז השאלה, מה פירוש המילה פרשה? אמר, אז הרשב"ם טבע מטבע, פרשה כמנהג הקהילות. כשאנחנו אומרים היום פרשת שבוע, אנחנו מתכוונים לפרשה ש... לא, אנחנו מתכוונים לסדרה, אבל לא, זה לא בהוראה הראשונה. ההוראה הראשונה במילה סדרה היא שונה לגמרי, תכף נדבר על זה. כשאנחנו אומרים פרשה, מה שאמר הרשב"ם כמנהג הקהילות, אם אתה מחלק את התורה מבראשית עד שמחת תורה השנה הבאה, אתה מחלק אותה לפרשיות. זה מה שאנחנו קוראים פרשה. זאת לא מה שחז"ל קראו פרשה פתוחה וסתומה. יש חלוקה קדומה שמופיעה בדרך כלל בכתבי יד, ותנ"ך קורן חידש אותה, שאפשר לראות בחומשים של קורן, מצד אחד, צד ימין, יש סימונים של פרשה פתוחה וסתומה, ומצד שני יש סימונים של סדרות, של סדרה. זה מה שנניח אצל יהודי אשכנז, היום אומרים להעביר את הסדרה, אבל זה מה שהם קוראים פרשה שלנו בלשוננו. במקור פרשה פתוחה ופרשה סתומה, זוהי חלוקה קדומה יותר, גם בין העממי קראנו לזה להעביר את הסדרה. דווקא מיני היא שפרשת ויצא, אולי גם פרשת מקץ נדמה לי, היא פרשה במכה אחת. מי שנוהג כמנהג הגר"א יכול לקרוא את כל הפרשה מתחילה עד סופה בלי הפסק. מדוע? כי אפשר לראות גם התנ"ך של קורן מבחינה זאת הוא מסודר, שגם בדפוס הם שמרו על המנהג הזה. אפשר לראות תנ"ך של קורן, פרשת ויצא מתחילתה עד סופה, אין אף הפסק. יש להם
אומרים שהראשון שני בכלל לא בבית מדרשנו.
נכון, מה פירוש בבית מדרשנו? קודם כל אתה תראה שיש חילוקים בין עדות למיניהם. ומה קורה, נכון, ומה קורה כשיש עופרים ורוצים שעוד יהיו על יהיו התורה, אז עושים. האמת היא שגם כאן צריכים להיות יהודים לומדים. בעל קורא או גבאי יודע הלכות, יודע, לא תמיד הוא, לא כל שלושה פסוקים, כי אם זה שלושה פסוקים לפני פרשה פתוחה וסתומה, הוא לא יכול. יש כמה מגבלות שלא מסיימים בדבר רע, כמה וכמה, הפרטן של קריאה בראש חודש, בראש חודש שחוזרים פעם שנייה כדי שיהיה ארבעה קרואים. נכון הוא שבעיקרון החלוקה לשבעה קרואים יש לה גם היגיון משלה, אבל לא תמיד. אז לכן השישי הוא לא תמיד שישי. אני מתכוון לומר שגם החלוקה הזאת היא, לא הייתי אומר שרירותית, אבל היא יותר טכנית גבאית די מאוחרת. פרשת ויצא שלנו, מתחילתה עד סופה היא במכה אחת. זה מה שהעסיק אותו פה בפתיחה. המסורה כללה את כל הסדרה. אז אתם רואים מה שהוא עשה. הוא אמר סדרה וכתב מרכאות, וזה מה שקרוי בפינו פרשת השבוע ויצא. היא בת 148 פסוקים בפרשה סתומה אחת. זאת אומרת, מי ויצא יעקב עד מחניים בסוף הזה, זה עולה במכה אחת. פרשה ארוכה על דרך של חתימה מעין פתיחה, והוא כאן ביקש לתת מה משמעות תוכן יש לדבר הזה. זאת אומרת שכל העלילות וכל מה שמתגלגל זה הכל ברצף אחד. ויש חתימה ויש פתיחה, והם שניהם מדברים על אותו עיקרון. וניתן לומר עליה שהיא מקשה אחת, כשכל כולה תבואה במטבע של השגחה אישית על הבחור שבעבוד. זאת אומרת, יש לזה גם איזה תוכן רעיוני. יעקב נמצא תחת מבחינה. יש לו המון בעיות, אבל הקדוש ברוך הוא מלווה אותו בכל אחת מהנקודות האלה. הפרשה פותחת ביציאתו של יעקב במצוות הוריו. יעקב הולך מפני שרבקה מצווה עליו, ויעקב הולך מפני שגם אביו אומר לו. אז הוא לא עושה את זה מעצמו, אלא על פי הוראה. מארץ מולדתו באר שבע, שבארץ כנען לחרנה יושבת בפדן ארם, ואגב הוא מבליע שפדן פירושו שדה ארם, כפי שמופיע במקומות אחרים, והפרשה חותמת ביציאתו. ובכן, ויצא מארץ כנען, והסיום הוא יוצא מחרן והולך חזרה לארזה. אבל גם כאן מישהו מצווה עליו, זה כבר במצוות קונו, כי כאן היה מצוות הוריו וכאן היה מצוות קונו. מארץ גלותו זו אל ארץ מולדתו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. וכאן מן הראוי להעיר שהיציאה מן הארץ אל פדן ארם לא הייתה אלא בריחה מאימת עשיו אחיו שביקש להורגו. יש פה כמובן סיפורים מאוד מעניינים, למשל אולי אפשר לראות בהערה מספר 2, כתוב בעלי הסדרים חילקו על 4 סדרים. הרי היה זמן שהיו מסיימים את התורה 1-3 שנים או פעמיים בשמיטה, זאת אומרת 1-3.5 שנים, ואז היו חלוקות אחרות. אז פרשת ויצא שאצלנו היא במכה אחת הייתה מחולקת ל4 סדרים, ואז קראו את פרשת סדרה ויצא במשך 4 שבתות. בסדר, על כל פנים הסיפור הזה של הבריחה זה סיפור. כשלמדנו פרקי תהילים על פרשת שבוע, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הפרק שקשור לפרשה זה מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. הבריחה
הבטרה של אשכנזים.
תכף נדבר על הצימוק הזה שאתה רומז עליו. אז כל פנים, בבורחו מפני אבשלום בנו, אב בורח מבן, וכאן אח בורח מאח אחר. אונקלוס נזהר בזה. אונקלוס ברוב המקרים מתרגם אזל ולא ערק. ריצה סתם מופיעה באונקלוס ערק, אתה שומע מיד עריק. יעקב לא בורח, איימן כתוב בורח. אז הסיפור הזה מופיע כמה פעמים, הוא רומז פה לכמה אפשרויות. יעקב בורח מלבן, ואם ברחת למה גנף וכו' וכו'. ומה שאתה רמז על הושע זה סיפור מעניין מאוד. ויברח יעקב שדה ארם. הנביא בוחר במילה שיש לה צליל לא חיובי, הוא בורח. מי אמר את זה? בפשטות מקובל שאמר את זה הנביא. המלבין יש לו כאן גישה מיוחדת במילה, כי בסוג אחרי זה בהושע כתוב הכעיס אפרים תמרורים, הוא הרגיז אותך. במה הוא הרגיז? אמר המלבין, כשבאו לישראל בטענות, למה אתם מתנהגים בצורה לא ישרה? זה גנטי, היה לנו אבא גליציאנר, ויברח יעקב שדה ארם. והוא עוד עומד לו, בנביא אלה, בנביא נשמר, באישה שמר, סידרו אותו עם אישה. כאילו אומרים לו, כל מה שנראה ליעקב זה כאין תשלומים בשביל גם הבריחה היא למעשה מסקנה מאוד לא סימפטית. על כל פנים, רוב המפרשים לא אמרו ככה, אבל כשהנביא אמר יחיס אפרים תמרורים, אז כתוב במשלת ישרים שעונשה הגדול של הליצנות, למה זה בעיה? כי הליצנות זה מגן המשוח בשמן. פשוט ככה, כשהצלבנים היו לובשים עפודה ממתכת, אז כשהיית יורה חץ, אם החץ היה חזק, אז לא יכול שהוא לפלוח את זה. הדוגמה של דוד וגוליאת. אבל היה להם פטנט שהיו מורחים את העפודה הזאת בשמן, והחץ היה מחליק, ובכלל אין מגע. כשאתה אומר דברי מוסר, ואני שומע בחצי אוזן, אז אולי נכנס לי משהו. אבל אם אתה אומר לי בדיחה, אם אתה עושה ליצנות, אז זה בכלל ליצנות, זה מגן המשוח בשמן, לא נותן לדבר הזה. הבאתי פעם דוגמה לדבר. לפני הרבה שנים, כשהעולם הסטודנטיאלי התחיל להתעורר, אז הרב נריה לא נסוג, תזמינו אותי לקמפוס האוניברסיטאי. אני רוצה להגיד להם. אוקיי. אז הם התחילו לדבר, וכשהרב נריה קם לדבר, אז הוא אומר, כשעצמתי לראי את העיניים, אז חשבתי בליבי שאני נמצא בדיסקוטק. הוא רצה להתקדם משהו. אז מישהו זורק לו קריאת ביניים, מתי היית שם בפעם האחרונה? גמר. הליצנות הזאת, כשהשמיטו, הנה דוגמה איך ליצנות מונעת את כל... היה, אז אם אתה אומר שאתה מפתיד איך דיסקוטק נראה. בקיצר נתנו לו פה מתחת לחגורה. זוהי דוגמה של ליצנות הדוחה מהתוכחות. אז כשאתה בא ואומר דברי מוסר, ואתה אומר, אתם לא בסדר, אתם מרמים. אדוני היקר, אני בסך הכל תלמיד של יעקב, ויברח, לא כתוב באזל, ויברח יעקב. אז במושג הזה, הבריחה מונח, לכן אולי גם המזמור המיוחד הזה של מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו, שהבריחה הזאת היא באיזה מקום שהוא, יש לה צליל מאוד מאוד שלילי. על כל פנים, גם היציאה מפדן ארם אל ארץ מולדתו הייתה בבריחה ובגניבת לב, למה גנבת? וזאת מימת אדון רוחות מעולבן שביקש כלשון בעל ההגדה של פסח לעבדו ויגנוב יעקב את לב הארמי על בלי יגיד לו כי בורח הוא ויברח הוא בכל אשר לו וכו' וכו'. על כל פנים הנקישה הזו של בריחה 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 מפחידה. הפרשה פותחת בלשון ויפגע במקום. לא ברור לנו, במקום מנוקד בפתח, דהיינו, מקום ידוע. היה צריך להפגע במקום, אם אמר במקום הזה, אני יודע מי יש מקום. ושם במקום הנורא הזה, חלם יעקב את חלומו הנבואי הראשון, וחזה את מראה הסולם אשר מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. וזה כבר סיפור בפני עצמו, אני רק רומז עליו. הרמב״ם אמר, כשהוא דן על החלום של יעקב, אמר שבמשלי הנבואה יש שני סוגים. יש משל שכל אחד מן המרכיבים במשל הוא בעל תוכן בנמשל. ויש לפעמים שאני מתכוון לומר בעצם המסר. לצורך המסר אני מרחיב, אני מפתח את הדבר. אביא דוגמה. משל הכרם. משל הכרם בישעיהו, אז הוא מתאר שהיה לי כרם, ויעזקהו, ויסקלהו, ויתהו שורק. אז אם אתה מדבר איתי בלשון חקלאית, ואני אדבר איתך מה זה עיזוק, ומה זה סיכול, ומה זה כל המרכיבים האלה. אין הכרח, אומר הרמב״ם, שלכל פרט במשל יש גם משמעות בנמשל. רציתי את המסר, להעביר לך שיש לי כרם, ואני השתדלתי שהוא יקבל את הטיפול המקסימלי, ולכן הזקתי אותו וסיכלתי אותו. אז אם אתה מדבר איתי בשיעור החקלאות, אני אגיד לך מה ההבדל, אם אני יודע, בין איזוק לסיכול. אבל זה לא חייב שיהיה לזה כל... אז הוא אומר, כל משל שאתה לומד בתנ"ך, אתה צריך לדעת אם הוא זה או זה. הבעיה היא שהרמב״ם לא לימד, אני לא מצאתי בכתבי הרמב״ם, מתי, מה היה המפתח? הרב אמר שיש שני סוגים, אבל הוא לא נתן בידינו את המפתח כיצד להבחין. במקרה של סולם יעקב אמר הרמב״ם, כאן כל מרכיב בסולם, בחלום הוא בעל משמעות. עולים, יורדים, עשה מזה צימס שלם בדבר הזה. סליחה,
בדרך.
כן.
לגבי הבריחה של יעקב מלבן.
כן.
למה? אנחנו צריכים הסכמה של הגויים כדי לצאת מהגלות כל הזמן. פה אותו דבר, בפפו, בגלות האחרונה.
בוא אני אביא לך דוגמה ממקום אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו ואומר לו, לך תגאל את עם ישראל ממצרים. משה רבינו נמצא אז במדבר סיני. והוא יודע שכל רגע שהוא נמצא, זורקים עוד ילד יהודי ליאור, מטביעים ילד בתית, עיכוב מהפרוצדורה הזאת, זה עולה לו בנפשו של עם ישראל. מה היינו אנחנו בשקופים כאשר הבינו עושים? קמים הולכים כל רגע להציל עם ישראל. משה רבינו הולך בחזרה למדיין ומבקש רשות מ... חותנו ללכת. שאלו חז"ל, הרי חבל על קריה, אז אמר משה רבנו, אני חייב לו את החיים שלי, כי הוא, אני הייתי איש בודד, והוא פתח לי את הפתח שלו, אני חייב להיות מנומס.
זה רק הקראת טוב.
יפה, אז השאלה שלך עוד יותר חמורה גם על משה רבנו. אז מה חשוב יותר, נפשות או הכרת הטוב? התשובה שאני משיב לדבר הזה, משה רבנו בלי הכרת הטוב זה גם במשה רבנו. משה רבנו רוצה להציל את עם ישראל, אם משה רבנו לא יתנהג בצורה יפה, אז עם ישראל יגאל גאולה חלקית. וכיוון שמשה רבנו רוצה שתהיה גאולה שלמה, בלי פגמים, אז הוא חייב להתנהג בצורה מנומסת. אז הוא אומר, איך אני יכול ללכת לגאול עם הדרך הרך? יתרו שלח את משה לראות את הסון, פתאום הוא נעלם לו הבחור, מה יש? עם ישראל, יש דרך הרץ. כנראה שזה גם הדבר הזה. שעובדה היא שיעקב אבינו, כשהשם נגלה לו ואומר לו, שוב אל ארץ מולדתך, אז מה מיד? מה עושה יעקב? הוא מזמין את הנשים שלו לבוא לשדה, שבבית לא ישמעו. מה? אתה גבר, קחת אלה. לא. הוא אומר, צריכים להיות מנומס. יעקב ברח מלבן, מכיוון שהוא ידע שלבן לא ירצה, כי יראתי פן תגזול בנותיים, זאת אומרת, הייתה לו סיבה להתנהג בצורה לא הכי אלגנטית, אבל אם אין סיבה, אז צריכים להתנהג אלגנטיים, כי אלגנטיות זה חלק מהאישיות, ולא לעשות גם במשה רבנו. על כל פנים, וחזה את מראה הסולם אשר מלאכי אלוהים גולים יורים, והפרשה חותמת בכך שבשובו מארץ גלותו אל ארץ גלעד ויפגעו בו מלאכי אלוהים מיד מרגישים. רש"י במקום לומר את הקושיה ותתרות, רש"י אמר שני מילים, מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ. זאת אומרת, עצם ההתייחסות הזאת לפתיחה ולחתימה מצביעה על כך שיש לפנינו פרשה שלמה בפני עצמה. ויאמר יעקב כאשר המחנה אלוהים, מחנה אלוהים, שעליו ניתן לומר את דברי המשורר, כי מלאכיו יצאו אליך שמוך בכל דרכיך, ואצל יעקב אבינו יתקיים הדבר הזה. בראש הפרשה בא כאמור חלומו הנבואי הראשון של יעקב, בו זכה לראות מראות הלילה ושמע דבר דברו של השם אליו, והוא כן אמור בנביא, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה בחלום הדבר בו. זה פסוק בעייתי. יעקב רואה חלום נבואי בסוף פרשת בעלותך, יש שם ריכוז של התגלויות, מראה, חלום, ואנחנו לא כל כך, משה רבינו פה אל פה הדבר בו, אז אנחנו נותנים דוגמה של חלום נבואי, ושמח יעקב לחלום נדר, והוא הנדר הראשון במקרא שנדר אדם מרצונו הטוב. והפרשה חותמת בחלומו הנבואי השני, בו מזרח הדיבור את יעקב לצאת ממקום גלותו ולשוב אל ארץ מולדתו, ולקיים שם את הנדר שנדר לאביו יעקב. ובכן, הדוגמאות האלה הן דוגמאות שעושות את הפרשה לחתימה אחת, מה שיש בפתיחה יש גם בחתימה. השם ניצב עליו, פותר את ברו אליו ואומרו, אנוכי השם אלוקי אביך ואלוקי יצחק, ארץ אשר אתה שוכב עליה לך את בנה, ולזרעך ויד זרעך כפה הארץ ופרצתה ימה וקדמה מצפונה ונגבה. בנקטו את הכינוי אביך בזיקה לאברהם, אשרר השם את מתן ברכת אברהם לו. וכאן הוא רומז ליסוד נוסף. זה קשור כמובן לפרשת הברכות, דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת. מה הייתה הכוונה של יצחק בברכו, בין אם הוא חשב שזה ישעיה, בין אם הוא חשב יעקב? הרי כשרבקה מגלה את אוזנו של יצחק ומראה לו מה האמת, אז הוא קורא ליצחק, ליעקב, ואומר לו, ונתן לך את ברכת אברהם. מה היה קורה אם הוא לא היה אומר את זה? למה ברכת אברהם לא ניתנה למי שהוא חשב שמגיע לו? העובדה שיצחק אישר והשאיר בצד השני את ברכת אברהם, משמע שהוא אמר, בהתאם להשקפת עולמו, שרבקה חשבה אותה כמוטעת. לך מגיע אתה לשמיים שמונה ארץ, ברכת אברהם, היורש האמיתי יהיה יעקב. ולכן יצחק חשב, אני כבר אמרתי זה פעם, הרבי אמר דברי תורה שהעולם הזה דומה לסוכה, דירת ארעי וכו' וכו'. אמר לו אותו חסיד רבי, גם לסוכה צריכים להיכנס עם חלב וקצת דבש. חלב וקצת דבש, אמרה יצחק, אמרה רבקה, זה יהיה בשביל עשיו. לא יכולה להסכים עם זה. אני רוצה, יעקב יש לו את ברכת אברהם, יש לו גם את המשך הירושה, והוא יצרה לו גם תלו שמיים. על כל פנים, כשיצחק אמר, ייתן לך את ברכת אברהם, מינה אותו ליורש. וההסכמה לברכה הזאת, זה בפרשה שלנו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי לאברהם אביך, למה תעודת הזהות הזאת? זה אישרור של מתן ברכת אברהם. ברכה שעל נתינתה לא יתפלא יצחק, אבי ייתן לך את ברכת אברהם, לך וזרעך לרשותך את מזריע שנתן אלוהים לאברהם. ובנוקטו את הלשון הארץ אשר אתה שוכב עליה, רמז הדיבור לאמור באברהם, לאחר שנפרד לוט מאמו, צעניך הורי מן המקום אשר אתה אומר, צפונה ונגבה. אותם הלשונות שנאמר אצלנו על פרצתה, נאמר גם על אברהם. צפונה ונגבה וקדמי, את כל הארץ אשר אתה אומר לך אתננה. אז אם העובדה שהניבים הללו חוזרים, מראה את הזיקה ביניהם. והפרשה חותמת בברית שכרתו לבן ויעקב בארץ הגלעד, והיא קרה תחום גבול בין הארצות שבצפון עבר הירדן המזרחי, העתידות ליפול נחלה לישראל. ממתי הארצות הללו הם שלנו? מהצהרת בלפור? מהסכם סן רמו? אז הוא אומר, בברית הזאת, לא חשוב על זה שגם על זה יש דיונים בדברי חז"ל, אבל הארצות הללו צפונה לבין חבלים מסוימים בגולן ובלבנון שבני מאחור ביקשו להיאחז בהם. זאת אומרת, מה שאנחנו מוצאים שבני נחור ישבו שם, אין החינם, זה לכתחילה, לא, זה מה שכתוב, הוא תקע את החד. זה מופיע בפעם נוספת. אצל בלעם. למה חרב כשהוא ראה את מלאך השם וחרבו שלופה בידו? כשהם תחמו שם את המזבח, את הגבול וכולי וכולי בין יעקב לבין לבן, הייתה שם חרב. והחרב אומר, מי שיעבור, הוא ידקר בחרב. זה היה חרב של בלעם. זאת אומרת, אתה בלעם הפרת הסכם קדום בין בני ישראל לבני נחור בדבר הזה, אז למה אתה עובר את הדבר הזה? ואכן יעקב קורא בשמות לערים החשובות של ארץ גלעד, מחניים, פניאל, סוכות, כל אלה מקומות שאנחנו מכירים אותם בתקופה מאוחרת בתולדות ישראל. הלשון ופרצת, שעיקר עניינו ריבוי מופלג, נעשה ליעקב מציאות אין במקנה, אין בעבודה רבה כאחד. ויפרוץ האיש, וריאציה, ופרצת, איפה זה יתקיים? כי כתוב ויפרוץ. התורה בחרה במילה שמשמעו ויפרוץ גבולות. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויפרוץ ברבות מאוד ויפרוץ. עם ההבטחות המלוות את יעקב לגלותו בהבטחה שאין שנייה לה בעוצמתה האמונית, ההבטחה והנה אנוכי עמך. והיא חוזרת גם מפי השם, גם בסיום הפרשה, מצוותו עליו לשוב לצוותיו, ויהיה עמך. ואכן אומר יעקב לרחל ולאה, ולא יביא עמדי, ואמר דוד גם כנר בגן צהרון, כי אתה עמדי, הוא הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך ושמרתיך, ובסיומה של הפרשה בא אלוהים בחלום הלילה אל לבן הארמי, הרודף אחרי יעקב בחמת זה, המבקש כאמור למעלה לא עבדו, ישמר לך, פן דבר יעקב דברה, ולבן הנמוס לקבל עצמו את דבר, יש אל ידי לעשות לכם, אמרה, האלוהי אביכם אמר אלה, ישמר לך, ועוד הבטיח לו השם שם, והשיבותך על האדמה הזאת, כי לא ידעו בכלל אשר עשית כאשר דיברתי לה. כאן יש כמובן דברים שקשורים כבר לפרשה הבאה. יעקב יש לו תעודות ביטוח כאלה חזקות. וחוזרים על זה פעם פעמיים, למה כתוב ביצר יעקב עוד בעירה? למה כשבלילה לפני עשיו, אז יעקב מפחד, הרי יש לו הבטחה. על זה אמרו חז"ל, אין הבטחה לצדיקים בעולם הזה, שמא יגרום אחר, לא יודע מה, יש הסכם, יש הסכם, אבל אתה תמיד צריך להיות ראוי לדברים הללו, להיות ראוי שההבטחות הללו יתקיימו בך. ובסיום 20 שנות עבודתו אצל לבן, בא אליו דבר השם בתחילה דרך הקיצור, שוב אל הצעותיך. מעשהו הראשון של יעקב בבוקרו של אותו יום בבית אל, זה השם שקרא יעקב למקום, היה שימת האבן אשר שם מראשותיו, מציבה לגבוה, וקידושה על ידי יציקת שמן על ראשה. ואילו בסיומה של הפרשה לוקח ירווה אבן, פעם נוספת, בהר הגלעד, וירמי המציבה, לשם תיחום ארצות ולאישור הברית שקראת עם לבן. זאת אומרת, יש פה אותה פעולה הזאת. בנדרו שנדר בהר בית לחם, בית אל, ביקש יעקב שיותנו לחם לאכול, בגד ללבוש. הפרשה חותמת בזימון כל ההוכחים במעמד ותנידת הברית לאכול לחם. זאת אומרת, הוא מראה שלשונות שמופיעים בראש הפרשה, מופיעים בסופה, וזה בא לומר שהכל פרשה מאוחדת. נכון, אבל יש כבר דברים. כתוב ברש"י בסוף הפרשה, אז פעם אחת כתוב, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ופעם כתוב שהוא קרא להם להשיא אבנים, לקטוע אבנים. אז פעם אחת רש"י אומר, אחיו זה בניו, ופעם אחת הוא אומר, זה אב. אלוהים בדרך חידות. כשצריכים לסחוב אבנים, אז לא יהיו לך שום דבר. אז צריכים את קרובי המשפחה. שאתה עושה איזה קידוש, אתה עושה לחם, אני כבר גם מחופנה. אז גם הרעים האחרים גם הם רעים. יעקב התפלל על לחם פשוטו כמשמעו, ואילו הזימון בהר הגלעד היה לאכילת בשר, כתוב ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכל לחם וילינו בהר. זה כבר קשור לפרשה נוספת של שבוע שעבר, אני רק מזכיר אותה, יעקב הכין לאביו מתנים. כשהוא מביא לו, אז הוא מביא לו גם לחם. נו, אתה יכול להגיד, מה, אני יכול בלי לחם? אבל כתוב, ויבא לו יין וישת. מי דיבר על יין? לא רבקה, לא יצחק, מה קרה פה? נו, הבעל כהרה. מה כתוב שם ויבא לו? זוכר מישהו איזה טעם?
מרחה כפולה.
מרחה כפולה. וואו, 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 וואו. אז כתוב בזוהר, הוא רמז לו, תביא לי יין. יין, הוא לא דיבר, אמר לו ברמיזה. וזה מונח בניגון של מרחה כפולה, בתוכן. אז כתוב ביונתן בזואל, הוא הביא לו יין מגן עדן. יין, יין המשומר.
אז זה איזה רמוז בטעם.
עוד פעם?
איך זה רמוז
בטעם? תסתכל בבאר משה של האוז'ובר, ותסתכל בריש מילין על מרחת טיפחה, על מרחת כפולה, ותראה שם דברים מתוקים מאוד. שהרמז המופלא הזה, שדבר מיוחד, זה רמז שם, מרחת כפולה זה ימין ושמאל. זה ככה כתוב שם. זאת אומרת, בקיצר, היין הזה היה יין מיוחד במינו, אבל זה כבר, זה אמר וזה קשור שבוע שעבר. בבואו לחבל הרם, חרן, נזקק יעקב ללשון הנימושין החי, לפנותו אל הרועים שלו הכיר עד אותה שעה. ואילו בסיומה של הפרשה עומדים לרשותו של יעקב, לא רק לרשותו של לבן, חבורה של אחים. הנמנים מבני ביתו, ומהם היו ודאי מלומדי מלחמה, מעין החניכים הנערים שעמדו לשירותו של אברהם, והם מהם אשר איתו. בתחילת הפרשה בבוא יעקב אל חבל חרן ותקלו שירביצו את צונם על הבאר ונמנעים לשתותם על שכותם. הוא אומר להם דברים שניתן לשמוע מהם תביעה לנהוג ביושר במעבידיהם. למה אתם רוכשים על הצון? באמצע היום אתם עושים מהם? תלכו ראו. אז הוא אומר להם שצריך לתפוס מוסר עבודה. אם הם הבעלים עצמם, אין עוד היום גדול להיות עשב המקנה, השקוע זו נלחורו, כפי שהוא עצמו משמש דוגמה ליושר ולמוסר בעבודה. זאת אומרת, מה תיאורטית יכלו הרואים לו? בוקר טוב, מי אתה בכלל? מה, אתה הרי לא יודע, אתה בא לשאול איפה רחל, איפה לבן. מה אתה אומר לנו, למה לעשות? יש פה יושר. באיזה מקום שהוא צריכים להתנהג ביסוד. על הדרך אני אומר. שיטת המוסר בכלם הייתה בנויה על ישרות. אי אפשר לגבול דבר עקוב. עד כדי כך שפעם הוא עבר ברחוב הסבא מכלם, ובבית מסוים נגנה מישהי, נגן מישהו בפסנתר, אז הוא עלה ודפק ואמר, סליחה, מזייפים פה את הטון. ירד. מה ההישג שלך? בעולם שלנו לא יכול להיות דברים עקומים. אז אני מעיר לה שהם צריכים להיות ישרים. הם שוכבים סתם בטלנים, או שהם עובדים את האדונים שלהם, אז הם עושים רמייה בעבודתם. על כל פנים, הוא עצמו משמש דוגמה ליושר ולמוסר בעבודה. כעולה מתור דברי תוכחתו הנוקבים שהטיח בלבן, במעמד החי ואחריך, ויש פה כל הפרשה. שתי התכליות להליכתו של יעקב אל לבן נתפרשו בפרשה שלפנינו, האחת נתפרשה ביד רבקה אמו, והיא ההכרח לברוח ממשטמתו ומחמתו של עשיו, ואחרת נתפרשה ביד יצחק אביו, והיא החובה לשאת לו אישה מבנות כנען, ואף זו בעצת רבקה. ואכן עיקרה של הפרשה, הוא ברח, אבל אגב הוא מצא גם נשים. סיפור נשואי יעקב עם בנות לבן ולדת בניו, וכן סיפור בניין ביתו ובית יעקב. והפרשה חותמת בדאגה שדאג לבן לשלום בנותיו. מן המקראות עולה שבניין בית יעקב נעשה בפרק זמן קצר, במשך 7 שנים בלבד. כך הרי חז"ל הדגימו, מלאו ימי אבא את אשתי, אומר רש"י, ולא קל שבקלים לא מדבר ככה. יעקב הבין, אני צריך לבנות את בית ישראל. אנחנו מכירים את הברכה המיוחדת בסוף מגילת רות. ייתן האישה בעל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. אז יש במדרש, שתי נשים בונות בית, אז המדרש מביא דוגמה, כשרוצים להניח גג, אז יש קירות, ומניחים שני רלסים או שני קורות מצד לצד, ועליו הבית הלומד. שתי הקורות הללו, רחל ולאה, הם באמת בנו את בית ישראל. ויעקב אמר, אנחנו נמצאים בתהליך של בניית הבית.
שמעתי שיעקב כשיצא, אז הוא רצה לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ויהיה בארץ לא להם, ואז הבנייה של המשפחה שלו זה העם שיחזור. כאילו הוא מקיים את הגלות שהייתה
שלו. הוא רצה לקצר את הדרך. אולי רעיון יפה. על כל פנים, אלא שלא מדעת הוריו ששלחו אל לבן, ושלא מדעת השלוח עצמו, נעשתה פדן ארם שישבה בחרן לארץ גלותו הראשונה של יעקב. זה הכיוון שאתה אומר. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, היסוד הללו, תראה, אני לא יודע, הערה 10, הוא קיבל בערב מה שאתה אומר. ארץ גלותו השנייה של יעקב הייתה מצרים. יעקב יצא ידי חובת גלות כבר בגלות לחרן. אבל באיזה... ולשם ירד בידודו המפורש של הקדוש ברוך הוא קורא הדורות לראות על דירה מרדה מצרימה. על כל פנים, אלה גדיות היו. ושם התחיל יעקב לפרוע את שטר חוב. זאת אומרת, באיזה מקום הגלות כבר התחילה. שנשמח למתן הארץ בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו בינונה ואחר יסבו עוד שזה. וכן אומר יעקב בביקורה, נוקב עם לבן, שבאנו למעלה, זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך את עוני ואת יגיע כפיי, דיינו, אני עבדתי בתנאי גלות, אז אני כבר התחלתי את התהליך הזה. ואם תתמע ותשאל, מה ראה שופט כל הארץ, לגבות את שטר החוב מיעקב דווקא? נשיב לך. שבמעשה הבכורה והברכה נדבקו למהותו הפנימית כמה סיגים. הוא מתחיל ללכת פה על גחלים. והוא היה זקוק לצריפה. מעין אמור בבנו יוסף. בתהילים יש, בתהילים פרק קופי, יש סקירה היסטורית. ושם כתוב על יוסף, אמרת השם צרפתה. הוא עבר תהליך של צירוף, תהליך של זיקוק. וכבר אמר רבי יוחנן, גלות מחפרת על הכל. ובמלא המדרש היו שאמרו, כיוון שיצא מארצו וגלה, הלך ארונו של הקדוש ברוך הוא ממנו. לשון אחרת, העבדות והעינויים שנתלוו עליה בשבטו בפדן ארם, צרפו מן השיגים שנדבקו, עשהו ברכה. באיזה מקום שהוא יש פה בעיה לא פשוטה על המגיע לו או לא מגיע לו משהו כגון זה. טוב, יש פה הערות. ושימשו גורם מזמן לשינוי שמו מיעקב לישראל. החילופין של יעקב וישראל יש להם כמובן משמעות גם על, על אתר. המאבק של המלאך. שרית עם אלוהים ואנשים תוכל. אנחנו מכירים את הפטנט המאוחר מאוד של שינוי שם לחולה. ושינוי שם לחולה, בתפילה אומרים, מה האידיאולוגיה שבזה? על פלויני נגזר גזרה. מעכשיו יש פלויני אחר. הוא לא פלויני, אלא פלויני פלויני. אז ממילא, הגזירה לא צריכה לתפוס פה.
אני לא אברהם.
בבקשה. גם על אברהם זו דוגמה, שאברהם לא זוכה למנה ושרה זוכה. משהו מעין זה. אצל יעקב, קודם כל יש הבדל. במקרה של אברהם, כל הקורא אברהם, אברהם עובר בעשה. אצל יעקב לא כתוב שאסור לקרוא, אלא הוסיפו לו עוד שם. זאת אומרת ש... אתה מיד שומע, יעקב מתחיל מהעקב. הרי לכן קראו לו. ישראל, בהיפוך האותיות זה לראש. הוא הגיע עד הראש. האישיות של יעקב נבנתה משני כתבים. מקוטב של עקב ומקוטב של הראש. זאת אומרת, מלמעלה עד למטה בא פה מבנה חדש. אז הוא אומר, יעקב עבר בכור ההיתוך. רש"י הביא בפרשת וישב, כתוב שם מעט ורעים היו, לא שלב, הפסוק באיוב, לא שלבתי ולא שקטתי ויבוא רוגז. אומר יעקב, כל הזמן יש לי צרות, יש לי צרה של עשיו, יש לי צרה של לבן, ויש לי צרה של דינה, ויש לי צרה, כל היום צרות, צרות. יעקב מיוחד במבחנים ובמהלכי הצריפה שהוא עבר. אבל זה הלך מהעקב עד הראש. אז הוא אומר, יעקב עמד בכל המבחנים הללו ויצא מצורף. לשון אחרת, אני קורא פעם נוספת, העבדות והעינויים שנדאגו לה בשבטו ובפדן ארם צרפו מן העסקים שנדאגו עשו ברכה ושימשו גורם מזמן לשינוי שמו מיעקב לישראל. פרש רש"י את דברי האיש שלוחו של מקום, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעוקבה וברמייה. הרי זה מה שעשיו אומר, אחי קרא שמו יעקב ויעקבני, כי אם בשררה ובגילוי פנים. וסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה עליך בבית אל, הוא מחליף את שמך, דהיינו הוא מקבל גושפנקה, ושם הוא מברכך. העולה מן הדברים, שכל מה שירה ליעקב בשבטו בגלות פדן ארם הוא דוגמה וסימן לבניו בשבטם בגלות מצרים. זאת אומרת, יש פה חזרה, יש פה חזרה, כאילו אתה אומר ככה, יעקב הוא סלה את הדרך גם לגלות, אבל גם ליציאה מן הגלות. לכן כשבאו ישראל ועשו את הגלות של מצרים, היה להם כבר דרך קדושה. לא רק, הבאנו זה כבר כמה פעמים. אני חושב שדיברנו על כך שמסעות ההליכה של אברהם בארץ ישראל, ונזכור שהמסעות התחילו כנראה אי שם בראש הנקרא, מה שנקרא בלשון המדרש סולמה של צור, והתרכזו במרכז שכם בית אל, ואחר כך ויסה אברהם הלוך ונעשו הנגבה, והמלאך השני וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. זאת אומרת, שני מהלכים עיקריים ממרכז הארץ לדרום, ממרכז הארץ לצפון. זה אברהם, זה כתוב בתורה. מי שיקרא ספר יהושע יכול לראות שהמהלכים של יהושע בכיבוש הארץ היה אותו דבר. כבש את יריחו ואת העי, ומהעי באו ואמרו לו על ברית מלכי הדרום, והוא רודף אחריהם עד מקדם, עד עמק האלה בדרום, ואחר כך באים מספרים לו על הברית של מלכי הצפון, והוא רודף אחריהם עד מי מרום עד הצפונה. אמר הרמב"ן, זה היסוד של מעשה אבות סימן לבנים. זה בגדול על ארץ ישראל. זה גם היסוד שיש פה במקרא הזה. יעקב עצמו יצא לגלות, יעקב יורד למצרים אל בני יעקב, אבל שם כשיעקב מת, מתחילה הגלות שישראל עושים בדרך שיעקב כבר סלל. העובדה שיעקב עשה דרך והוא הגיע בסוף ליציאה מהגלות, היא ערובה שגם ישראל יעשו את אותו הדבר. כמפורש, סימן לבנה בשביל, וכמפורש בראש החומש השני, הוא ספר הגאולה בלשון הרמב"ן, והכל כאמור לאברהם בפרשת הברית. עכשיו יש פה דיון קצר, לא נעסוק בכולו, על החלום. בדומה לאברהם שזכה בפרשת ברית בין הבתרים לשמוע את דבר השם המחזה, זכה גם יעקב בצדו לגלות בפדן ארם לראות מראות הלילה ולשמוע שם עם ברי השם אמורים אליו מתוך קרבה יתרה אנוכי עמך. המראות, מראות אלוהים, הטילו יראת הרוממות בליבו של יעקב, מה נורא המקום הזה, והפתיעו אותו במופלאותם. בחינת האמור בשירת הים, נורא תהילות, נורא המקום הזה, אוסף אלה. ובחינת האמור בפרשת י"ג על מידות של רחמים, ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד עולמך, אעשה נפלאות. הנה הפלא הזה שחוזר גם בברית עם עם ישראל, אשר לא נבראו בכל הארץ וכל הגויים, וראה כל עם אשר אתה בקרבות, מצא השם כי נורא הוא. פעם נוספת בהדגשה, אותו נורא שיעקב ראה במראות, אותו נורא שישראל ראו על שפת הים, אותו נורא שאמר הקדוש ברוך הוא בברית של י"ג מידות. וכבר לימדנו הרמב"ם, זה הרמב"ם שהזכרתי, שיש לדייק בכל מילה ומילה שבמשל נבואי ואלה דבריו. הרי אומרו סולם, מורה עניין מסוים. ואומרו מוצב ארצה, מורה עניין שני. ואומרו ראשו מגיע שמיימה, מורה עניין שלישי. ואומרו בני מלאכים, כנגמר. מה שאמרנו, המרכיבים של מראה הסולם הוא מראה מיוחד במינו, כשכל לעומת משלים אחרים במקרא, ששם יש מה שנקרא לתפארת המליצה, לתפארת המשל, ואז מלן גם משל העיקר בישעיהו, עוד כמה וכמה משלים. לעומת זאת, הנבואה שלפנינו, כל אחד מן המרכיבים הוא בעל תוכן, הוא בעל תוכן שהבריאה כולה יש לה קשר בין העקב לבין הראש. הוא רואה סולם מוצב הארצה והוא רואה את ראשו מגיע השמיים. הנה יש לך פה מיניאטורי של הדברים האלה. היום זה כבר יותר שכיח ששרים, ראשי ממשלות, הם גשים עם רבנים וכו' וכו'. כשבן גורן ביקש להיפגש עם החזון איש, לא חשוב עכשיו מי לחש על אונו שידע לו להיפגש איתו. אז החזון איש אמר, הבית שלי פתוח. כל מיני סיפורים שנלווים לו. כעבור שנתיים, אני חושב, החזון איש נפטר. אז בן גוריון בישיבת הממשלה הספיד אותו. הוא אמר, זה היה איש שרגליו בארץ וראשו בשמיים. הבחנה, אני חושב, טובה. הוא ראה את הפרקטיות שלו, זה הוא ראה כשהוא אמר שרגליו בארץ. הוא ראה את המודל, ההקרנה שיצא ממנו, אז אמר ראשו בשמיים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, הוא כלל את שתי הנקודות הללו. אז יש סולמות כאלה ויש אישים כאלה. יעקב אבינו, הוא עצמו היה איש שרגליו בארץ, ולכן רבקה דאגה לטל השמיים, שמני הארץ, שיהיה לו חלה וקצת דבש, וגם את היסוד הרוחני של ברכת אברהם. שני הדברים הללו הם כלולים בשמות שלו, יעקב וישראל.
אז זה כבר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.